פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא שנת תשפ"ג. הפרשה הזאת היא הפרשה העמוסה ביותר בכמות המצוות שיש לנו בתורה. 74 מצוות יש בפרשה הזו, ויש מצאו לכך רמז בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שיש בה עין גדולה ודלת גדולה. שמע יש עין גדולה ובאחד יש דלת גדולה, וזה רומז לעין דלת. עין דלת מצוות שיש כאן לפרשה, שמסיימות כעדות על קיום המצוות. הפרשה פותחת במילים כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. כמובן שהדברים הם כפשוטם, יוצאים למלחמה, ובמלחמה רואים אשת יפה תואר וחשקת בה, והתורה נותנת לך את האפשרות להינשא לה לאחר שהיא תעבור תהליך של גיור. והתהליך בין הדברים שהיא צריכה לעשות, אומרת התורה, וביתה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, וסירה את שמלה שמיה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ועלתה, והייתה לך לאישה. אלה הדברים שאומרת התורה, ובוודאי שהדברים הם כפשוטם. אבל מי שיפתח כאן את הדברי האורחיים הקדוש, ואותו דבר דברי הכלי יקר, שניהם אומרים שהפסוקים האלה מדברים על מלחמת היצר. וכותב הכלי יקר, התורה פותחת במילים, כי תצא למלחמה, לשון יחיד, לא כתוב כי תצאו, כתוב כי תצא למלחמה. על אויביך לשון רבים, ונתנו השם אלוקיך בידיך לשון יחיד. אם הוא מדבר על לשון רבים, היה צריך לומר, ונתנם השם אלוקיכם בידיכם, אם אתה מדבר על לשון רבים. שואל הכלי יקר, פותח ביחיד כי תצא, עובר לאויביך לשון רבים, ומכאן עובר לנתנו לשון יחיד, מה פשר דבר? אומר הכלי יקר, וכמובן אחריו בקודש הרוחיים הקדוש, שהכוונה בפסוקים האלה למלחמה כנגד היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, ואין לך אויב יותר גדול כמו היצר הרע, כמו שכולנו יודעים שכותב חובת הלבבות, שאחד שחזר ממלחמה, טור ניצחון וחזר מבסוט שהוא ניצח את האויבים, אמר לו החכם, חזרת מלחמה הקטנה, חכה למלחמה הגדולה, היא מלחמת היצר. ולמה נקרא יצר מלשון אויביך מלשון רבים? כי הגמרא אומרת, במסכת סוכה אומרת הגמרא, שליצר רע יש שבע שמות, כמו שהזכרנו גם בשבוע שעבר, הוא נקרא בשם אבן, הוא נקרא בשם מכשול, הוא נקרא בשם ספוני, הוא נקרא כמה וכמה שמות שהגמרא, אולי בדור הזה כבר הוא השתגרר, קוראים לו כבר גם קפלני, אבל בכל אופן, יש לנו הרבה שמות יש לו ליצר רע הזה. ולכן צריך לדעת שהיצר רע נקרא בשם אויביך בגלל כל מיני כוחות שיש ליצר רע. והזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, שאחד מראשי התיבות של חודש אלול זה אחד למעלה ושבע למטה. כאשר בא הכהן הגדול ומזה מאדם אחד למעלה ושבע למטה, המשמעות שהוא רוצה ללמד סנגוריה על ישראל ולומר ריבונו של עולם, יש לנו רק יצר טוב אחד שמושך אותנו למעלה, יש לנו שבע שמושכים אותנו כלפי מטה, ואנחנו מתמודדים עם קשיים של אחד למעלה, אחד מושך אותנו אליך ושבע מושכים אותנו למטה, ולכן הוא בא לעורר החמש המים על ישראל. אותו דבר גם כאן נקרא יצר רע בשם אויביך, בגלל התכונות הרבות שיש ליצר, והמשיכות הרבות שהוא מושך אותנו כל דור לפי ענייניו, וכל אדם לפי כוחותיו, ולכן האדם מתמודד עם הרבה הרבה קשיים במהלך החיים שלו. אומרת התורה, כי תצא למלחמה, אם תחליט לצאת למלחמה כנגד היצר הרע, אף על פי שהוא מלאך, אומרים חז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו, אם הוא לא מקבל עזר שמיים, מאוד קשה להתמודד כנגד היצר רע. אבל אם תצא למלחמה, מבטיחה לך התורה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו, אדרבה, עוד תצליח להחזיר בחזרה את כל העוונות שעשית, כי אם תעשה תשובה מאהבה, אז זדונות, גם דברים שעשית בזדונות, אתה יכול להפוך אותם לזכוכיות, אז לכן תשובה מאהבה, הוא יכול לחולל דברים מהפכות גדולות. ולכן כותב אור החיים הקדוש, אדם צריך לדעת כי תצא, באותו רגע שאתה יוצא לעולם הזה, רק יצאת מתחת כיסא הכבוד ונכנסת לתוך גוף, ברגע שיצאת מהכיסא הכבוד, נכנסת לתוך גוף, אתה נמצא במלחמה. כי תצא, יצאת, כבר אתה נמצא למלחמה על אויביך. אתה כבר נמצא לפתח חטאת רובש, הוא כבר מחכה לך ורוצה להחטיא אותך. ולכן אומרת התורה, רק יצאת, לא עשית עוד כלום, כי תצא למלחמה, יצאת מתחת כיסא הכבוד. התחברת גוף עם נשמה, כבר לפתח חטאת רובש, הוא כבר מחכה לך. ולכן אדם צריך לדעת שהמלחמה הזאת היא מלחמה קשה, והמלחמה הזאת, אם תצא למלחמה ותרצה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מלוא הכוחות כדי להתגבר על היצר הרע. ותוך כדי הדברים אומר לנו אור החיים הקדוש, מה שכתוב כאן, והסירה את שמלת שביה מאליה ובכתה את אביה ואת אמה, רומז כאן לאביה זה הקדוש ברוך הוא, ואת אמה זו כנסת ישראל, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש אלול. חודש אלול זה הזמן שבו אדם חוזר בתשובה ועושה תשובה. עד כאן הדברים בקצרה שכותב אור החיים הקדוש, וכך כותב גם הכלי יקר. הבאנו את זה כפתיח בפרשה הזו, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על מצווה אחת בפרשה, ובעצם זה לא מצווה אחת, כי החינוך מונה אותה לשלוש מצוות, אבל זו מצווה אחת שקצת ננסה ללבן אותה ולחבר אותה בסייעתא דשמיא אל ימי הדין והרחמים, אל חודש אלול שבו אנחנו נמצאים. התורה הקדושה בפרשת השבוע, בפרק חפי, לקראת סוף הפרשה, עוסקת התורה במצווה שנקראת ייבום, ייבום וחליצה. אני אקרא את הפסוקים בפנים, נלמד אותם, ונלמד כמה וכמה יסודות נפלאים. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו. מה פירוש הדבר כי ישבו אחים יחדיו? לא הכוונה שאחים גרים בקומונה, כולם גרים באותו בניין. זה לא משנה אם האח גר בבאר שבע, או גר אחד גר בחיפה, והשני גר בעפולה, ואחד בנצרת עילית, זה לא משנה. הכוונה יחדיו, הכוונה שהם ביחד בעולם הזה. למה הנפקמינה? הנפקמינה לילד שנולד אחר שהאח נפטר. זאת אומרת, האח נפטר, וילד נולד אח נוסף שהגיע אחר כך. אומר כאן רש"י במקום, כי ישבו אחים יחדיו שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, פרט לאשת אחיו שלא הייתה בעולמו. פירוש הדבר, כאשר אתה מגיע לנולד ילד אחר מכן, הוא לא שייך כבר לא לאיבום ולא לחליצה, כי צריך שהוא יהיה פה בשעה שהאח נפטר. אם הוא נמצא כאן בשעה, אז הוא נמצא בפרשה של איבום וחליצה. אם הילד הזה, אח של הנפטר, הוא בן שנה, צריך לחכות עד מתי שהוא יוכל או לייבם או לחלוט. הרמב״ם כותב שייבום זה בגיל 9 וחליצה ב-13. אז צריך להמתין עד מתי שאו שהוא מגיע ל-9 או ל-13. היום שלא מייבמים רק חולצים, צריך לחכות שהוא יגיע ל-13. אלה הדברים שכתובים כאן. לכן התורה מדגישה ואומרת כי ישבו אחים יחדיו. יחדיו פירוש הדבר שכולם היו בעולם הזה. הוא מת אחד מהם, הוא בן אין לו. רחמנא ליצלן, הוא נפטר מן העולם, ולא היה לו בן. לא תהיה אשת המת החוצה לאיזר. יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. הוא צריך לקחת את אחד האחים של הנפטר, הוא לוקח את האישה, האישה הזאת שומרת יבם, היא לא מותרת לחוץ רק על ידי חליצה, אז היא מותרת לחוץ, וכתחילה רצוי שיבמו אותה, אחד האחים ייקח אותה לאישה, אלה הדברים שהם לכתחילה. והיה הבכור אשר תלד, בעזרת השם, כאשר הקדוש ברוך הוא יפקוד אותה, את האישה הזאת האלמנה, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. המטרה היא להביא את הנשמה של אותו נפטר חזרה, אם כן קוראים לו בשם הזה או לא קוראים לו בשם הזה, זה מחלוקת רש"י ורמב"ן, אם קוראים לו על שם הנפטר או לא קוראים על שם הנפטר, אבל בכל אופן אומרת התורה, מחזירים את הנשמה שלו בחזרה, כי אותו תינוק שחזר בחזרה, שנולד מאח של הנפטר ומאלמנה, זה בעצם הנשמה של הנפטר. והרקנתי מדבר בהרחבה גדולה, שמכאן לומדים את כל סדר גלגולי הנשמות, ונשמות חוזרות וחוזרות פעם נוספת, הכל נמצא כאן בפרשת היבום. אי אפשר להרחיב בזה יתר על המידה, למעשה היו צריכים להקדיש כמה וכמה שיעורים, כדי להבין מה מסתתר כאן מאחורי המצווה הנפלאה הזאת שנקראת ייבום, ומצוות חליצה. יש המון פרטים שכל פרט מהם מחייב שיעור, אבל אין לנו את הזמן לעסוק מה שאנחנו יכולים ביום הזה ולהוציא ממנו איזושהי מסקנה לעבודת השם. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אומרת התורה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, מה קורה כאשר האיש לא רוצה לא רוצה לייבם אותה. ועלתה יבימתו השערה אל הזקני, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחים שם בישראל, לא אבה יבמי. וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפשתי לקחתה. הוא אומר לבית הדין, אני לא רוצה לקחת אותה. ונקשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אומר רשי, כל מי שנמצא שם, קורא לו בית חלוץ הנעל. כך כותב רשי במקום, מצווה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל. טוב, כמובן שכל דבר פה צריך ביור. מה זה וחלצה נעלו מעל רגלו? ראית פעם נעליים שלא נמצאים ברגליים? למה צריך לך להגיד וחלצה נעלו מעל רגלו? ואם היה כתוב וחלצה נעלו בלי זה לא טוב. הרי כולנו יודעים מה שכתוב במגילת רות, מה כתוב שם בסוף המגילה. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר, שלף איש נעלו. לא כתוב נעלו מעל רגלו. אז למה אתה צריך לכתוב כאן נעלו ושלף נעלו מעל רגלו? תם נעלו. אותו שאלה אנחנו יכולים לשאול גם אצל מוישה רבינו. מוישה רבינו אמר לו, קדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך. למה צריך להגיד מעל רגליך? של נעליך. כולנו יודעים איפה נמצא. הנעליים בינתיים לא נמצאים על הראש. אז למה צריך להגיד של נעליך מעל רגליך? תגיד, של נעליך. כולנו יודעים איפה זה נמצא. התשובה היא שלא כולנו יודעים איפה נמצאים נעליים. אני רוצה לעדכן אתכם שיש עוד נעליים שאתם לא מודעים להם. איזה נעליים? תסתכלו בתרגום במגילת רות, בתרגום במגילת רות, מה כתוב? וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר. כשאתה רוצה לעשות קניין, איך אתה עושה קניין? אז אתה בא בקניין עושים, אתה עושה עם סודר. אתה בא לרב למכור את החמץ, אתה עושה קניין בסודר. ושלף איש נעלו ונתן לרעהו, כותב התרגום, ותלה גבר יתנרתיק יד ימיני ואושית בי קניין לחברי. מה הוא מוריד? אני חוזר. ותלה גבר יתנרתיק יד ימיני. מה זה נרתיק יד ימיני? הכפפה של יד ימין. פירוש הדבר, איך קוראים לכפפה של יד ימין? על פי לשון המגילה, קוראים לו נעל. כפפת היד נקראת בשם נעל. יש נעל הרגל ויש נעל היד. זה מה שכתוב כאן. טוב. ולכן הוא אומר, נקראת הכפפה, נקראת בשם נעל. אומר הדעת זקני מבעלי התוספות, אותו דבר כותב החזקוני. מה הוא כותב? הוא אומר, תראה, דבר פלא. אומר החזקוני, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, של נעליך מעל רגליך. למה צריך להגיד לו, של נעליך מעל רגליך? אז תגיד לו, של נעליך. כותב החזקוני, משום שיש נעל שהוא בית היד, יש נעל שנמצא על היד, הוא בלעז ז'נט, כך הוא כותב, אני לא יודע אם זה ז'נט או ג'נט, אני לא יודע להגיד לכם איך קוראים לזה, אבל מישהו אמר לי שבצרפתית קוראים לכפפה, קוראים ז'נט, כך מישהו אמר לי, אז הוא אומר, הוא נקרא ז'נט, והוא נעל שנתן בועז לגואל, דכתיב איש נעלו ונתן לרעהו, וגם עכשיו כותב הדס, כנים בעלי התוספות, רגילים השרים והשלטונות, לקנות בז'נט שלהם. הם נעשים קניין באמצעות הכפפה. לכן כתוב כאן, ושחלץ איש נעלו, זה מה שכתוב כאן. העניין של הנעל שנמצאת על הרגל, יש כאן עוד איזשהו מסר, ידוע לכולם שממונו של אדם נקרא בשם רגל. הממון של האדם קוראים לו רגל. מאיפה אנחנו יודעים? שקורח נכנס לאדמה, כתוב, אם היקום אשר ברגליהם. כך כתוב, אשר, אם היקום אשר לרגליהם. למה היקום נמצא אשר לרגליהם? כותב שם הרש"י, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, זה מה שכתוב שם. אז הממון נמצא על רגליו, לכן אדם שיורד מנכסיו, איך קוראים לו? פושט רגל. למה אתה אומר פושט רגל? כיוון שהממון של האדם נקרא בשם רגל. כשאתה רוצה לעשות קניין, משתמשים במה? משתמשים בנעל היד. זה נקרא בשם נעל, אם היקום אשר ברגליו. אתה רוצה לעשות קניין, אתה עושה אותו בנעל. אלה הדברים שכותבים רבותינו סביב העניין הזה. כמובן שכל קטע צריך ביור, למה הקדוש ברוך הוא ציווה שלעשות חליצת הנעל כשעה שאדם רוצה לשחרר את האישה, למה עושים דווקא חליצה בנעל, מה מונח כאן ולמה היא צריכה לירוק בפניו ולהשפיל אותו בפני כולם באמצעות יריקה, למה היא צריכה לירוק לפניו. כל הדברים האלה צריכים ביור, ובוודאי לא היה לנו זמן, היינו מקדישים כמה שיעורים לנושא של חליצה, אבל לא בכל מקום זה נכנס, זה נמצא בתורה, אולי עוד בשתיים, שלוש מקומות, אחד בנגלה ועוד שתיים בנסתר, אבל ודאי שהנושא הזה צריך ביור ויש המון המון מה לדבר עליו. רובם מדברים על זה בפרשת וישב, אבל בדרך כלל פרשת וישב זה השבת שבאה לפני חנוכה. ויוד היא באה לפני חנוכה, אז מדברים כולם על חנוכה, זה לא הזמן לעסוק בנושא ייבום. אבל בכל אופן שנדע שהנושא הזה קיים. לפני שנתחיל רק נעמוד על דברי הרמב"ן בתחילת החומש. הרמב"ן בכל חומש מסביר מה מחכה לנו בחומש. לקראת מה אנחנו הולכים, על מה החומש הזה עוסק, הרמב"ן הוא תמיד יסודי, הוא פותח, הוא מסביר מה יש לנו בחומש הבא עלינו לטובה. בתחילת חומש דברים, כותב הרמב"ן, נקרא כמה שורות ממנו. הספר הזה עניינו ידוע שהוא משנה תורה. הספר הזה כידוע לכולם נקרא בלשון חז"ל משנה תורה. מה זה משנה תורה? שמשה רבינו חוזר על הדברים שהיה עד כה, זה משנה תורה. יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס לארץ רוב המצוות הצריכות לישראל, ולא יזכיר בו בתורת כהנים, לא במעשה הקורבנות ולא בתארת כהנים ובמעשיהם. הוא לא מזכיר, לא תמצא בחומש הזה דיני קורבנות בכלל, למרות שיש לך במדבר ענייני קורבנות בחומש וחומש ויקרא, ודאי זה תורת כהנים, כאן לא תמצא קורבנות. למה? אומר הרמב"ן שכבר ביאר אותם להם, והכהנים זריזים הם ולא יצטרכו לעזרה אחר עזרה. הכהנים יודעים את החומר, הם גם זריזים, לא צריך לחזור עוד פעם להגיד להם. אומר הספר תחלת מרדכי, מה כותב כאן הרמב"ן? הוא אומר יסוד מאוד יפה. דור המדבר צריך לדעת ש600,000 אנשים או 585,000 מהאנשים שיצאו ממצרים לא נכנסו לארץ ישראל. הרי נגזרה עליהם גזרת זרה, במדבר הזה יתאמו ושם ימותו. מתו 585,000. עוד יש לך את המתעוננים ויש לך את המתאהבים ויש לך את חטא העגל. יש לך עבירות רבות שמתו אלפים מעם ישראל. כל אלה שמעו את משה רבינו בשנה הראשונה. בשנה הראשונה שיצאו ממצרים הם שמעו את משה רבינו מדבר, וכך גם בשנה השנייה וכך גם בשנה השלישית. בינתיים נולדו ילדים למשפחות האלה. הם לא שמעו את משה רבינו כשהוא דיבר בשנה הראשונה והשנייה והשלישית והחמישית והעשירית. הם לא שמעו. זאת אומרת שמשה רבינו נפטר, הם היו אז בכמה? 35, 30, אלה בחורים צעירים, הם לא שמעו את ההוראות הראשונות של משה רבינו. עבורם היה משה רבינו צריך לחזור ולשנן את המצוות פעם נוספת. שבט לוי, אומר הספר תחילת מרדכי, הם לא מתו. הם לא היו בחטא העגל ולא היו בחטא המרגלים, לא שלחו, הם לא מתו. אז מה שמשה רבינו דיבר בהתחלה, כל האנשים האלה נשארו לחיות. אם כל האנשים האלה נשארו לחיות, אז אין צורך עוד פעם לדבר איתם על תורת כהנים. למה? הם כבר שמעו את תורת כהנים, מתי שמשה רבינו דיבר. אז לא קרה שום דבר, לא השתנה. מי שעם ישראל, קרה להם שינויים. מתו כל כך הרבה אנשים, בחטא המרגלים, בחטא העגל, במתעוננים, במתאהבים. הם עברו כל מיני תהליכים, אז לכן צריך לחזור ולשנן אלה שלא היו אז. אבל שבט לוי, מההתחלה ועד הסוף, להם מתו במדבר, אז הם לא צריך לחזור ולשנן, כך אומר התחלת מרדכי. ממשיך הרמב"ן ואומר, אבל ישראל יחזור המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם. לעם ישראל, היות וחלק מהם מתו וצריכים לשנן את הדברים מחדש, אז צריכים להזהיר אותם פעם נוספת. וחזרו פעם ועוד פעם לחזור ולשנן את הדברים, כמו שהוא כותב, ופעמים שלא יזכיר אותם, רק להזהיר את ישראל ברוב הזרות, כדי שיבואו בספר הזה בענייני עבודה זרה והזרות מרובות, זו אחר זו בתוך החוד וכל פחדים, אשר יפחיד אותם בכל עונש העבירות. הוא אומר צריך להפחיד אותם בכל עושן עבירות, כדי שלא יהיה מצב כזה שעם ישראל לא שמע דברי תוכחות. עד כאן הדברים של הרמב"ן. וכאן בא הרמב"ן ומוסיף עוד קטע אחד, והרמב"ן הזה הוא נוגע אלינו. כותב הרמב"ן, אבל יש בחומש הזה, למרות שהחומש הזה הוא משנה תורה, התורה חוזרת על הדברים שהיו קודם, אבל יש בתורה מצוות שהמצוות האלה לא היו קודם, אלה מצוות שניתנו אך ורק באותם זמנים שמשה רבינו מדבר. הרי משה רבינו אומר את ספר דברים, מתי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה מראש חודש שבט ועד זין באדר. והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. אומר הרמב"ן, אבל היו כמה מצוות שלא נאמרו קודם לכן, ונאמרו עכשיו פעם ראשונה. מי הם המצוות האלה? מונה הרמב"ן כמה מהם, כגון ייבום. ייבום לא תמצא בתורה קודם לכן. פעם ראשונה שיש ייבום, זה כאן. חוץ מזה, דיני המוציא שם רע, גירושין באישה, עדים זוממים, כל הדברים האלה לא היה לנו קודם. היות ולא לנו קודם, אז התורה, פעם ראשונה שהתורה מדברת על ייבום, מדברת התורה כאן, בפרשה הזאת. אלה הדברים שכותב הרמב"ן בסייעתא דשמיא. אז מצאנו ייחודיות, יש כאן דבר ייחודי בפרשה הזאת. התורה מדברת על מצוות ייבום, ועל פי דברי הרמב"ן לא היה לנו מזה מקודם. פעם ראשונה שהתורה מתייחסת על ענייני ייבום. דבר נוסף, התייחדה המצווה הזאת, שהמצווה הזאת היא נחשבת כחוק, היא מנויה מבין החוקים של התורה. אומר המדרש פרשת חוקת במדבר הבא, פרשה יוטט, רבי יהושע דה סכנין בשם רב לוי אמר, ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהם. ארבעה דברים היצר הרע מנסה להקנית את האדם, למה? בגלל שיש שם דבר והיפוכו. יש נושא הלכה אחת והיא מתהפכת. איפה מצאנו? למשל מצאנו דבר אחד, ערוות אשת אחיך, אומרת התורה לא תגלה, ובלא בנים, כאשר האדם הזה נפטר בלא בנים, יש מצווה, אומרת התורה לקחת ולייבם אותה. ועל זה נאמר, ושמרתם את כל חוקותיי, אז זה חוק. מה החוק? אם האישה, האח נפטר והשאיר 2, 3, 4, 5 ילדים, אז האח לא יכול להינשא לה. למה? כי יש את אח. היא השאירה ילדים, האח נפטר והשאיר ילדים, אח אחר לא יכול להתחתן איתה. יש את אח. אבל אם היא נפטרה בלי ילדים, הוא נפטר בלי ילדים, אז אח יכול לקחת אותה, וזה מצווה של ייבום. אז זה סותר, תחליט. אם אתה יכול לקחת אשת אח, אז מה אכפת לך שיהיה לה ילדים או לא? אם היא מעוניינת להתחתן עם אח שלה נפטר, מה מפריע לך? לא, אומרת התורה, אם יש לו ילדים, זה אשת אח, אסור להתחתן. אין ילדים, מצווה להתחתן. אז כאן השטן בא ומקטרג על האדם. אותו דבר גם כליים. אומרת התורה, לא תלבש כליים. מצד שני בציצית, אומרת התורה, כן לובשים כליים. אז תחליט, כי אם הציצית מותר, אם מותר, אז למה אסור לך בחליפה שלך? אז למה דווקא שם? אותו דבר, יש לנו גם בעניין פרה אדומה, מתארת את התמאים ומתמה את התיאורים, זה תרתי דסתרי. בספר שנקרא שימושה של תורה, קראתי פעם סיפור מאוד מאוד יפה, אני חושב ששם ראיתי את זה. בספר שימושה של תורה הוא כותב, שהרב שך סיפר, זצל סיפר סיפור, הוא סיפר סיפור שהוא שמע מרב חיים אויזר, חיים אויזר גרוזנסקי, רבה של וילנה. נו, הוא פגש אותו, והוא סיפר לרב שך סיפור. לא יודע בעקבות מה היה הסיפור, אבל הוא סיפר סיפור מדהים. הוא סיפר שהוא לא חש בטוב. רב חיים אויזר גרוזנסקי לא חש בטוב. והרופא שלח אותו לעיירת מרפא, עיירת מרפא שנקראת קרלסברג. אני חושב שזה נמצא באוסטריה, אם אני לא טועה. צ'כיה? צ'כיה. קיצור, נסע לשם, להתעבררות, נסע לשם לרפואה. היו שם כל מיני מעיינות מרפא, כמו שפה יש לנו חמת גדר וגש ויואב, יש כל מיני מקומות שיוצא קצת מים מהזה, חמת גדר, אז הולכים להתרחץ שם. אבל שם זה ממש היה עיירת מרפא עם רופאים, יש כזה דבר גם ברומניה, נקרא מופטה, ששם יש איזה מים שיוצאים שם עדים החוצה, יוצאים עדים ואנשים שיש להם בעיה בזרם הדם, נוסעים שם כל שנה. להתרפות, נוסעים שם, זה היה ירת מרפא כזאת, והוא נסע לשם. הוא נסע, שם רופא בודק אותך ואומר, אתה תהיה היום שבוע, אתה נחיה היום 20 דקות, מחר 25 דקות, רבע שעה, כך הוא היה בודק לחצם, אני לא יודע לפי מה הוא בדק, וככה הרשה להם. חיים מויזר היה שם, מגיע ראש השונה, הוא רוצה לחזור לוילנה, רבה של וילנה, יעדר מן המקום בראש השנה, תקיעת שופר, המלאכה של המלך, ברוב המדרת מלך. קיצור, הוא שואל את הרופא, יש סיכוי שאני חוזר הביתה? אומר לו, לא נראה לי, אתה לא נראה לי שאתה משתחרר. אומר, עדיין לא חדרת למצבך התקין. עוד כמה ימים. אז הוא נשאר שם בראש השנה, הגיע יום כיפור. חיים מויזר עם הדרשה שלו, היה הדרשה מפורסמת מאוד. בקיצור, הוא בא לשם והוא רוצה לחזור בחזרה לשבת הגדול. הוא אומר לו, אתה לא יכול לחזור לשבת הגדול. אתה צריך להישאר פה. מה עם שבת תשובה? אתה לא יכול? אומר, אתה צריך להישאר פה. טוב, אז מה יהיה? אומר, התברר, צריך למשוך את זה עד יום הכיפורים. יום הכיפורים גם צריך להישאר שם. טוב, בקיצור, הוא התכונן לקראת יום הכיפורים במקום. מי נשאר שם? שרו כמה חולים שצריכים טיפולים. כאבדיל, כמו בית חולים כזה, נשארים שם. היו שם אנשים שורי תורה ומצוות. בקיצור, גם הוא נשאר. אומר, ערב יום כיפור, הגיע בן אדם. הביע בן אדם, והוא היה נראה שהוא לא בא מאזור וילנה, הוא לא בא מהאזורים האלה, נראה איזה אורח שהגיע ממקום אחר, ואז שואל אותו, חיים מויזר, הוא בא לבית הכנסת, שואל אותו יד, אומר, שולמה לחם, מאיכן קאת אימר, מאיפה כבודו בא? אז הוא אומר לו, אני באתי מאמריקה. אמריקה. יפה מאוד. הוא אומר, וואה, אורח מאמריקה, שעוד מלחם, נפלא ביותר. מה כבודו מחפש פה? אומר, מה שכולם עושים פה. באתי לעשות קצת בריכות בשביל הרפואה. יפה מאוד. ואיפה אתה הולך אחרי זה? שואל אותו חיים מויזר. הוא אומר, אחרי זה, אומר, אני נוסע לווילנה. וילנה? מה אתה הולך לעשות בווילנה? הוא אומר, בווילנה יש לי גיסה. שואל אותו חיים מויזר, מה אתה הולך לגיסה? איפה אחיך? אז הוא אומר, אחי נפטר. אני, הרב רוצה, אני, הוא לא ידע שהוא רב חיים מויזר. הוא אומר, אם אתם רוצים, אני אתן לכם את התוכנית. אני עזבתי את המקום, גרתי פעם שם בליטה באיזה מקום, ועברתי לארצות הברית, עשיתי חיל בעסקיי, הייתי והפכתי להיות אדם עמיד מאוד, אבל מה לעשות, לא זכיתי להקים בית. שום אישה לא מצא חן בעיניי, וכשכבר רציתי, היא לא רצתה, זה כבר לא משנה. נשארתי כבר ככה, אני כבר מעל 50, אומר, אני כבר אין סיכוי שאני יקים בית בגיל הזה. זהו. אבל היה לי אח בווילנה, אדם מסכן, דלפון, והייתי שולח לו כל חודש, שנים. אני שולח לו כל חודש, דרך הבנק, שולח, עושה העברה בביט, מעביר לו שם 3,000 דולר, כמה שאדם צריך, אני יודע, למחיה, 4,000 דולר, שולח לו, שיהיה לו למחיה, זה הכל, יפה מאוד. לפני כמה חודשים, גיסתי שלחה מכתב, מברק, שהיא רוצה להודיע בצער רב יגון קודר, אח שלו נפטר, בעלה נפטר, וזהו. ומבקשת שישב שבעה. אז ישבתי שבעה, באמריקה. נו, אחרי כמה חדשים, התקולחתי מברק נוסף, ואומרתי, תשמע, אתה אח תאום של בעלי. תאומים כידוע לכולם, הם תאומים סיאמים, זה מה שנקרא, תאומים זהים. נו, אז היא אומרת, אתה בעלי ואתה, זה אותו דבר, זה לא, אין שינוי. אותו דבר. אז הוא אומר, תשמע, בעלי נפטר, אתה אין לך ילדים, אולי תבוא, תתחתן איתי, ונגדל ביחד את שלושת הילדים, וליהודים אוי סוירו. בעזרת השם יהיה, אני אתרפא, ואתה תתרפא, ונקים משפחה, וזהו. ואמרתי לעצמי, למה לא? בוא נלך נראה, אם אחי שהוא בדיוק כמוני, כי אנחנו תאומים זהים, שרד איתה, אז אולי גם אני יכול לשרוד איתה. אם הוא עבר איתה שלושה ילדים, אז אולי גם אני יכול לחיות איתה. טוב. אמרתי, ניסע לווילנה, ונפגוש אותה. טוב, ניסע לווילנה. אומר לו הבן אדם שמדבר איתו, במקרה הזה זה הרב חיים מויזר, אמר לו, אסור, אתה לא יכול להתחתן איתה. אומר, למה לא יכול להתחתן איתי? אלמנה, מה קרה? אח שלי כבר מת. אומר, אח שלך מת, אבל אסור לך להתחתן, אני אקרא אשת אח, אסור לך להתחתן איתה, זה אחד מהעריות. אומר לו האורח מארצות הברית, אומר, תשמע, אני לא יודע מי אתה, אני רק רוצה להתקן אותך שבדור הזה הרבנים מאוד מחמירים. מאוד מחמירים. אני לא יודע מי אתה, אבל לא יודע מאיפה אתה בא, אני יודע שיש אלמנה, אלמנה צריכה עזרה, וצריך לתת לה עזרה, הומנית קוראים לזה, הומנית. נלך, ניקח אותה ונחדל את הילדים, ויהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, נקים בית נאמן בישראל. אומר לו רב חיים מויזר, אסור לך להתחתן איתה, האיסור בתורה, אסור לך להתחתן איתה. אז אותו האמריקאי אומר, תשמע, הרב שלי בארצות הברית, אמרתי לו שאני נוסע לקרלסבאד ואחרי זה לווילנה, הוא אמר לי, אם אתה מגיע לווילנה, תיכנס לרב חיים מויזר. כנס לרב חיים מויזר, הוא חבר שלי, תמסור לו דש ממני, מהרב ברקוביץ', תמסור לו מפלטבוש, תמסור לו בקשה, אני הייתי רב באיסאי, אומר, תמסור דש, בסדר גמור. אומר, תשמע, אני נוסע לווילנה, אני כנס לרב חיים מויזר, ואני אשאל את רב חיים מויזר, אני אביא לו דש מהרב ברקוביץ', אני אשאל אותו, מה ההלכה באמת? אתם פה, אני לא יודע מה זה פה, קרלסבאד, רבנים קשים כאלה. אומר, בוא נשאל אותו. אומר לרב חיים מויזר, אתה לא צריך לנסוע לווילנה. הרב חיים מויזר נמצא פה, לא צריך לנסוע. אומר, מה באמת? הוא פה? אומר, כן, במקרה אתה מדבר איתו. במקרה זה אני, אומר לו. אומר, מה, אתה רב חיים מויזר? אומר, כן, אני רב חיים מויזר. אומר, אני נמצא פה, מתרפא כמו שאתה באת להתרפות, אבל אתה לא נוסע לווילנה. אתה גומר את הבריכות וחוזר בחזרה לביידן. הבנת? אתה לא נוסע לווילנה, אתה חוזר בחזרה שם, מי היה? ג'ורג' וושינגטון כנראה מישהו. בקיצור, אמר, אתה חוזר שמה, אתה לא הולך לווילנה, בשום פנים ואופן לא. נו, כמובן שזה היה הוראה, וכך הוא עשה. אמר רב חיים מויזר לרב שח, ואמר לו, הרב שח, תדע לך, הקדוש ברוך הוא השאיר אותי כאן, מראש חודש אלול עד אחרי יום כיפר, רק כדי להציל את האישה הזאת שלא תתחתן עם, 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 עם הגיס שלה. בשביל זה הוא השאיר אותי פה, כך אומר, ככה אמר רב חיים מויזר לרב שח. טוב, נחזור בחזרה. היצר הרע בא ואומר שתירה, מצד אחד אשתה חסורה, מצד שני כאשר אין ילדים, אז מה הלכה? אם אין ילדים, אז הלכה היא שמותר צריכים לייבם. אז לכן בא כאן השטן ומעורר שאלות על העניין הזה. טוב, אלה דברי הרמב"ן, למדנו מדברי הרמב"ן שהנושא הזה של הייבום מופיע לראשונה כאן בפרשת השבוע שלנו, כך כותב הרמב"ן בסייעתא דשמיא. בוא נלמד כאן דבר נפלא בסייעתא דשמיא. כל אחד שלמד חומש בראשית יודע, ומה יודע? יודע שבפרשת וישב מופיע פעם ראשונה עניין הייבום. פעם ראשונה שמופיע עניין הייבום. איפה? אני אקרא רק את הפסוק הנוגע לעניין הזה, ואחרי זה נחזור אליו. אומרת התורה, ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. אז יש לנו כאן מצוות ייבום. תשאלו אותי אם זה המקום הראשון שמופיע מצוות ייבום? על פי הספר באר מים חיים, מגדים חדשים, לא. יש ייבום קודם לכן. איפה מופיע ייבום קודם לכן? תראו דבר פלא, בעזרת השם, בוא נלמד כאן דבר נפלא ביותר. בפרשת בראשית אומרת התורה שקין הרג את הבל, והיא ביותם בשדה, והיה קם קין אל הבל אחיו, ויהרוג אותו, הרג אותו, יפה מאוד. הבל לא נשאר עם ילדים, אתה לא מוצא בתורה אלה תולדות הבל. אין להבל ילדים. אם אין להבל ילדים, אז מי צריך לייבם אותה? קין צריך לייבם אותה, זה אח שלו. הוא צריך לייבם את אשת הבל. מייבם את אשת הבל או לא? לא מצאנו שיבמו אותה, והשאלה היא למה לא ייבמו אותה? כך שואל הספר, באר מים חיים. כותב רבותיי, בואו נקרא את הדברים בפנים, בסייעתא דשמיא, ונלמד כאן דבר נפלא ביותר. רבותיי, שימו לב. אומר הספר באר מים חיים, ואותו דבר מופיע באלשך, וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. רבותיי, מה זה ייבום? ייבום בדרך כלל, כשאדם מייבם את אשתו, את אשת אחיו, חוזרת נשמת אחיו. הנשמה שלו חוזרת, וזה מה שאומר, שלא ימחה שמו של אח מישראל. אז אם הוא מתחתן עם האלמנה, והיא נפקדת בסייעתא דשמיא ויולדת בן, הבן נקרא על שם אחיו. זה מה שכתוב בפסוק שקראנו בתחילת השיעור. מה אומרת התורה? והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. אז בעצם חוזרת הנשמה של האח שנפטר, ועל פי רש"י נותנים לו גם את השם של הנפטר. אם קראו לו אברהם, אז ממשיכים לקרוא לו אברהם. יפה מאוד. הרמב"ן נוחש שלא ככה, הוא מביא ראיה מירות שזה לא ככה, אבל בכל אופן אלה הדברים שכתובים שם. טוב, אומרת התורה, וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן ותקרא את שמו שד, כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. אז איפה הבל? הבל לא חזר דרך קין. איפה הוא בא? הוא בא דרך אדם וחווה. הגיע שת, ושת זה בעצם נשמת הבל. זה מה שכתוב כאן. כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל אחיו. פירוש הדבר שמה? יש לך כאן ילד חדש שהוא בעצם נשמת הבל וקוראים לו שת. נו, נשאלת השאלה, למה קין לא ייבם אותה? למה קין לא ייבם אותה? קין הוא הרח, אך צריך לייבם. או השאלה ששואלים אחרים, למה אדם הראשון לא ייבם את אשת הבל? למה? כמו שיהודה ייבם את תמר, אותו דבר, אדם הראשון יכל לייבם את אשת הבל. נו, שאלה שכולם שואלים והמפרשים דנים בה, לא ניכנס עכשיו לכל העניין. אני רק רציתי להביא נקודה אחת, שנושא הייבום לא מתחיל בשנת 2150 לבריאת העולם, בתחילת הבריאה, כשקין רצח את הבל, כבר היה שאלה אם קין ייבם אותה או אדם ייבם אותה. זו השאלה שהייתה כבר אז. למעשה, הקדוש ברוך הוא לא הרשה שקין ייבם אותה. למה הוא לא הרשה שקין ייבם אותה? זה שהוא רצח אותו. הרצחת וגם ירשת? אז לכן מה? אדם הראשון לא יכל לייבם. זו סוגיה בגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ח, אם בן נוח מותר בביתו או לא. זו השאלה. אז לכן השאלה, והגמרא שם דנה, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לא לקח את חווה, כיוון שהוא לא יכול לקחת את ביתו. מילא כשקין לקח את אחותו, והבל לקח את אחותו, זה עולם חסד ייבנה. אבל שאדם הראשון ייקח את ביתו, זה שאלה של בן נוח אם זה מותר או לא, זו הסוגיה שם בגמרא במסכת סנהדרין בפרק נ"ח. למעשה, קין היה צריך לייבם את אשת הבל, והקדוש ברוך הוא לא נתן. למה הוא לא נתן? כיוון שלומר, הרצחת וגם ירשת, יכול להיות קטגור, נעשה סנגור, הוא זה שהרג את אח שלו, והוא זה שידאג להביא את שם אחיו, ולכן כותב הספר מילה לאברהם בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא לא נתן, ומידת הדין דרשה שקין לא ייגע, לא ינסה לאשתו של הבל, לא הראשונה ולא השנייה, כי הרי ידעו על כולם שנולדו לו תאומות ביחד איתו, לא זאת ולא זאת בשום פנים ואופן לא. טוב, אלה הדברים. בספר חסידים, בסימן קופי זין, כך מביא גם המגדים חדשים, הוא כותב, רוצח לא יישא את אשת הנרצח. אדם שרצח מישהו, נשארה אלמנה, יכול להיות שהוא יבוא ויגיד, תשמעי, את אלמנה, הרגתי את בעלך, באמת הרגתי אותו בלי כוונה, את יודעת מה, בוא, ניסה, אקח אותך לאישה, ניקח אותה לאישה, נקים בית, יהיה שיקום יפה. מה שנקרא, לקחתי את הראשון, הבאתי לך שני, אז אומר, בוא נקים בית מישראל בצורה הזאת. כותב הספר חסידים, הרוצח לא יישא אשת הנרצח, ובכנסת הגדולה ביער הטעם, כדי שלא יחמוד איש אישה בעולת בעל, כדי להיקחנה ויהרוג את בעלה. מה יעשה? יביים תאונת דרכים, יעשו לולולו משהו הזה, ובסוף יבוא אליה ויציע לה נישואים. לכן הוא אומר, לא נעשה. אותו חשבון, אם אתם זוכרים, הבאנו בשם הריבו מבעלי התוספות, שלכן כהן גדול, אומרת הגמרא, אומרת התורה, והוא אישה בבתולה ייקח, הוא לא יכול לקחת אלמנה. אומר הריבו, מביא את זה גם אחידו, למה? כיוון שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא יכול לחשוב על מה? על אישה אחת שהוא נתן את עינה בה והוא רוצה להינשא לה, אז מה הוא יעשה? הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא שמה? לקרב את בעלה לאביו שבשמיים, שיקח אותו למעלה, ושלום על ישראל, ואז היא תהיה פנויה, היא תהיה אלמנה, הוא יוכל להתחתן איתה. אומרת התורה, זה לא יעזור לך, והוא אישה בבתולה ייקח, הוא לא יכול להינשא לאלמנה. שואל המגדים חדשים, אז למה אתה צריך להגיד והוא אישה בבתולה ייקח? אם הוא זה שגרם לה למות על ידי זה שהוא התפלל על בקודש הקודשים, אסור לו להתחתן איתה מדין מה שכתוב בספר סידים, שמה? שמי שהורג אישה, מי שהורג את בעל, לא יכול להתחתן עם האישה, אז גם כאן הוא לא יכול לקחת את האישה, אם הוא זה שהוא הרג את בעלה. אומר הספר מגדים חדשים, התשובה פשוטה, כשאתה הורג את בעלה על ידי תאונה, אז כולם יודעים מזה, אבל כשאתה הורג אותו על ידי קודש הקודשים, אף אחד לא יודע. אז לכן אומרת התורה, והוא אישה בבתולה ייקח, כיוון שאלמנה אתה לא יודע אם הוא יתפלל עליה או לא. עד כאן הדברים שכותב הספר מגדים חדשים, אז מצאנו כאן את היבום הראשון, מצאנו עוד סוגיה שמתנהלת איפה? מתנהלת ביום שבו רצח קין את הבל, זה הסיבה כבר ששאלה אם קין יכול לייבם את הבל, או כמו שמצאנו אצל יהודה, שבסוף יהודה לקח את תמר והוא ייבם אותה לפני מתן תורה. הוא היה אבא. הוא היה אבא של ער ועונן, ועם כל זה, בסוף מי שיבם אותה זה האבא ולא. כותב הרמב"ן שלפני מתן תורה, אחד מבני המשפחה ייבם ולא משנה מי. אם זה אח או אבא או קרוב משפחה, כמו שמצאנו בכמה וכמה מקומות. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. בואו ניכנס לפסוקים בפרשת וישב, שם מופיע עניין הייבום בהרחבה גדולה. אומרת התורה, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, ויד עד אש הדולמי ושמו חירה. מה קרה כאן? אומר כאן רש"י במקום. למה נשמחה פרשה זו לכאן, והפסיק בפרשתו של יוסף ללמדך, שהורידו אחיו מגדולתו. האחים שלו הרידו אותו מגדולתו. וכשראו בצרת אביהם אמרו, אתה אמרת למוכרו, אילו היית אומר לנו להשיבו, היינו שומעים לך. פירוש הדבר, אם היית אומר לנו להחזיר אותו, היינו מחזירים. אתה אמרת למכור אותו. אם היית אומר לנו להחזיר אותו לאבא, היינו מחזירים אותו. בעומק של הדברים, מה קרה כאן? הם החזו שמי שעל מה שהם יצאו למכור את יוסף, מה היה הנושא של מכירת יוסף? היה פגיעה ביהודה. למה? כי עד עכשיו מי היה מהאחים נחשב? מי נחשב למלך? יהודה. אם יוסף חולם חלומות, המלוך תמלוך עלינו, עם השול תמשול בנו, סימן שיוסף מערער במלכות של יהודה. לכן כל המלחמה שהם ניהלו כנגדו, כנגד מורד במלכות. אז מי זה המלך? יהודה. לכן הם אמרו לו, הפגיעה הייתה בך. אם אתה היית אומר לנו להשיבו אל אביו, אתה בתור מלך, היית אומר, עזוב, אני מוותר על המלכות הזאת, אל תעשו לו שום דבר, היינו שומעים לך. בגלל שאתה לא אמרת, מחרנו אותו, תראה מה קרה לאבא. בגלל שמה שקרה לה, אבל לכן הורידו אותו מגדולתו. טוב, אומרת התורה, הוא ירד. ולאיפה הוא הלך? היה לו חבר, קראו לו חירה. זה החבר שלו, איש הדולמי, הוא שמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע. ויקחיה ויבוא אליה. רש"י כותב כנעני, זה לא כנעני, כי כולנו יודעים מה שיצחק אבינו אמר. הוא אמר לאליעזר, אתה לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אז מיד כאן התרגום אומר, כנעני זה לא כנעני מהכנעניים, אלא כוונה לסוחרים. הוא נקרא תגרה, כך כותב גם רש"י בשם המדרש. אז זה לא כנעני, למרות שיש שחולקים שאומרים שהיא כן הייתה כנענית, וכולנו יודעים שאחד הדברים שכתוב בחז"ל, בשעה שנשאו את ארונו של יהודה, הוא אמר שהשבטים יכולים לגעת בארונו, אבל הנכדים שכבר נשאו כנעניות, אסור להם לגעת בארון שלו. ככה אמר יעקב אבינו, הוא אמר איך יישאו את הארון שלו, הוא אמר השבטים ייקחו, הנכדים לא ייקחו, כך הוא כתב. טוב, אבל במפרשים כאן מופיע שהיא כן הייתה, לא הייתה אישה כשרה, או שהיא הייתה מכנעני, או שהיא הייתה בכלל עובדת עבודה זרה, בת אל נחר. לא ניכנס לסוגיה הזאת, מי שירצה עיין כאן ברמב"ן בהרחבה את מגוון הדעות שיש בפרשה שלנו בסייעתא דשמיא. הוא התחתן איתה, אומרת התורה, ותר ותלד בן, ויקרא את שמו, איך קראו לו? ער. זה הבן, אני רואה שאני קורא, נתתי לכם לקרוא כדי שתתעוררו קצת. ותר ותלד בן, ותקרא את שמו, ער. יופי. ותר עוד ותלד בן, ותקרא את שמו, עונן. יפה מאוד. ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו, שלה. והיא בחזיב בלידתה אותו. לפני שנתקדם, רק נעמוד על הערה של האלשך. בבן הראשון כתוב, ותר ותלד בן, ויקרא את שמו ער. אחרי זה ותר עוד ותלד בן, ואחרי זה מה כתוב? ותקרא. ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא. מה כתוב כאן? אומר לנו האלשך הקדוש על הפסוק הזה, השם הראשון, מי שנותן את השם, זה הבעל. לכן כתוב ויקרא. הבן השני, האמא, לכן כתוב ותקרא. ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שלה. איך את קוראה שלה? מי צריך לקרוא עכשיו? יהודה. למה כתוב ותקרא? אומר האלשך הקדוש, אומר את התורה, אתה יודע למה היא קרה? והיה בכזיב בלידתה אותו, הוא לא היה בבית בכלל. הוא לא היה בבית, הוא היה בכזיב, לא היה טלפון להתקשר, אומרים, יהודה, מגיע מזל טוב, נולד לך בן, איך לקרוא לו? לא, אז לא היה, אז היא קרא לו שם, הביאה מועל, מעלו אותו, אז לכן היא קרא שם, ירצה, יעשה שינוי. לכן כתוב המילים האלה. אלה הדברים שכתובים בפרשת השבוע שלנו, בפרשת וישב, וכך לומד על שלך הקדוש. המעניין הוא, מאוד מעניין, יש ספר שנקרא עיקרי הדת, זה השם שלו. עיקרי הדת, אבל עיקרי הדת בדלת ת, לא בדלת ת. המחבר של הספר קוראים לו דניאל, ככה קוראים לו, דניאל טירני, זה השם שלו. אני חושב שהוא היה, באיטליה, ככה אני חושב, והוא היה רב חשוב, לא יודע, לפני 200 שנה אולי, היה באיטליה כמדומני, אני אומר מזיכרוני, והוא הוציא ספר, עיקרי הדת, ושם הוא אומר דבר מאוד מעניין. אני שוב, אני לא נכנס כל עדה עם המנהגים שלה. אצל ספרדים בעדות מסוימות, קוראים את הילד הראשון שנולד על שם האבא של הזכר, על שם האבא של הבעל. הוא חי, הוא מת, זה לא משנה. קוראים על שמו, לפעמים הוא הסנדק וקוראים על שמו. הבן השני קוראים על שם חמיב, על שם האבא של האישה. זה מנהג, אני לא יודע להגיד לכם, מרוקאים, לא מרוקאים, אני לא מתמצא, כל אחד שיעשה כשיטת בית אבותיו. אצל אחינו האשכנזים קוראים שמות, אבל רק אחרי הפטירה, מי שקורא שמות. אמר לי תימני אחד, בתימן לא קוראים, לא לפני, לא אחרי. לא קוראים, והיה אתמול אחד שיעור בשיעור תימני אחד, הוא אמר לי שכן קוראים, הוא קרא לילדים על שם ההורים שלו, הוא לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם, אני רק אומר מה שאמרו לי. אני חששתי בהתחלה, אולי הוא לא תימני, אבל הוא במקור, הוא תימני מתימן. אז בכל אופן, זה כל אחד והמנהג שלו. טוב, צריך לדעת, העניינים של שמות, כל מיני, לא צריך לעשות מזה מלחמות עולם, אבל הוא כותב, עיקרי הדת כותב ככה. בני אהרון, נדב ואביהו מתו, בהקריבה מזרה לפני השם. אתה לא צריך להסביר למה. התורה אומרת, בהקריבה מזרה לפני השם. למרות שבהקריבה מזרה לפני השם, על בהקריבה מזרה לפני השם, יש 15 פירושים מה זה בהקריבה מזרה לפני השם, אבל זה מה שכתוב בתורה, זה הנתון שכתוב שם. אומר הספר, עיקרי הדת, למעשה נוהגים הספרדים לקרוא את השם הראשון על שם האבא, ואת השם השני על שם חמיב. ואהרון הכהן לא עשה את זה. למה לא עשה את זה? להשבר שלו, לחמיב קראו, אמינדב, זה מה שכתוב. ויקח אהרון את אלישבע, בת, אמינדב, לא לאישה, אז איך קראו לחמיב? אמינדב. אז הוא את הילד הראשון שנולד לו, הוא קרא על שם חמיב. רק הוא קיצר אותו, במקום לקרוא לו אמינדב, איך הוא קרא לו? נדב. את הבן השני הוא קרא על שם אבא שלו. איך קוראים לאבא שלו? אמרם. הוא לא קרא לו אמרם. איך הוא קרא לו? אביהו. אביהו הוא השם אבא שלי. אז במקום לקרוא לו אמרם, קרא לו אביהו. כותב הספר עיקרי הדעת, היות ומה? היות ו... הוא עשה שלא כדין, לכן הוא נענש שמתו בניו על פניו בחייו. כך כותב הרב דניאל טירני בספרו עיקרי הדעת. כך הוא כותב. נו, דבר פלא, אני מביא לכם מה שכתוב, שמות זה בעיה קשה מאוד. שמעתי פעם ממישהו שהוא הגיע לאיזה, לברית מילה, הוא ראה שיש שם המולה גדולה מאוד. ממש, תיקוחים, ככה, הוא שאל, מה קרה? מה הקסח הגדול? אז הוא אמר, יש כאן ויכוח בין ההורים של הבעל, ההורים של האישה, איך קראו לילד? אז בא הסנדק, אומר, מה הבעיה? תחברו את השמות, מה אתה רוצה? דוד וחזקל, יחזקאל דוד, דוד יחזקאל, מה אתם עושים בלגן מהשמות האלה? אז זה תגרה בברית? מה קרה לכם? אליהו מלאך הברית עומד כאן ואתם רבים? הוא אומר, לא, מה פתאום? אין ויכוח על זה. ומה הוויכוח? הוא אומר, כולנו רוצים אותו דבר, לקרוא לו אברהם. אז תקראו לו אברהם, אז מה הוויכוח? הוא אומר, לא, יש בעיה. אנחנו רוצים אברהם על שם הסבא שלנו. הם רוצים אברהם על שם הסבא שלהם. ויש ויכוח על, כשהוא אומר אברהם, מה יהיה לו בכוונות? יהיה לו הסבא הזה או הסבא הזה? שאל הסנדק, ומה ההבדל? הוא אומר, זה הסבא שלנו, הוא היה צדיק גדול, הוא פתח את בית הכנסת, ואמר פתח אליהו, והוא גם היה גזבר צדקה, והוא היה גם עושה מצות, וגם השוחט, והמועל של השכונה, הוא היה צדיק מהלמדבב שבדור, בקיצור, צדיק גדול. והשני, הוא גם פתח, אבל הוא פתח דלתות בלי רשות. נו, בסוף ימיו עשה תשובה, אבל הוא גם פתח, אבל... השאלה אם ללכת לאברהם הזה או לאברהם הזה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אמר הרב, תגיד שהוא קורא את השם, יגיד אברהם סתם, לא יכוון לא על זה ולא על זה. ואנחנו נראה, אם עוד 20 שנה הוא יפתח בתי כנסת, אז נדע שהסבא הזה נתפס. אם הוא יפתח דלתות, נדע שהסבא הזה נתפס. אנחנו נראה במהלך הזמן, נראה מה הולך, או זה או זה, נראה מה יתפס באמצע. טוב, מה שנוגע עלינו, כותב הספר עיקרי הדעת, שנדב ואביו הוא קרא קודם שם חמיב ורק השם אביו, לכן הם הסתלקו מן העולם. כאן אומר לנו אלשיך הקדוש, את השם הראשון נתן יהודה, את השם השני אשתו, שאנחנו לא יודעים מה שמה, והשם השישי קראו שאלה, בגלל שיהודה היה בחזיב, ולכן היא קרא לו שם. טוב, עד כאן הדברים. למעשה, אומרת התורה, הילדים האלה, כמו שכותב לנו כאן הרמב"ן, יצאו ילדים לא טובים. ער ועונן, כדור על כולם, היו ילדים לא טובים, וכך הוא כותב, כאן הרמב"ן בהמשך. הוא אומר, ולפי שהם לקחו אישה לא טובה, אני מקריא לכם, ורבי אברהם אמר, כי בעבור היות האישה הזאת כנעני, ועבר על דעת אבותיו, היו בניו רעים ומתו. כך הוא כותב כאן, קבר את אשתו וקבר את שתי הילדים שלו. אחרי זה כתוב שאשתו נפטרה. אחרי זה הלך לגוס צונו, גם את אשתו הוא קבר בתשועה, וגם את שתי הילדים שלו. למעשה ראיתי בעל שלך הקדוש, שכותב שמי שהייתה מיועדת ליהודה במקור הייתה תמר. הוא היה אמור להינשא לכתחילה עם תמר. זאת הזיווג שבא מן השמיים. אלא מה? הוא התחתן עם הבת הכנעני הזה, ותמר נשארה בלי שידוך. מי זאת תמר? תמר הייתה ביתו של שם בנוח. היא הייתה ביתו, כמו שכתוב, והוא כהן לאל עליון, הוא היה כהן והייתה בת כהן. ולכן ברגע שהודיעו ליהודה שמה? זנתה תמר קלתך, מה הוא אמר? הוציאוה ותשרף. שואלים חזל, למה הוציאוה ותשרף? מה היא עשתה? אומרת התורה, כתוב בתורה, ובת כהן, כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת, באש תשרף. אז יש הדין מיוחד. אמר יהודה, אם היא בת כהן, היא בת של שם בנוח, והוא כהן לאל עליון, אז הדין שלה בשריפה. כותב לנו על שלך הקדוש, למעשה יהודה היה אמור להתחתן עם תמר, ויהודה היה אמור להינשא לתמר, היו נולדים לו שני ילדים. איזה שני ילדים? ער ועונן היו נולדים אצלו, כמו שעכשיו נולדו אצלו, פרץ וזרח, פרץ וזרח, על פי מה שכותב על שלך הקדוש, פרץ זה ער, וזרח זה עונן, חזרו בחזרה הנשמות האלה, אז יהודה ביבום שהוא עשה, החזיר את הנשמות של פרץ וזרח. טוב, עד כאן הדברים. אומרת התורה, ויקח יהודה אישה לער בחורו, ושמע תמר. ער לא יתנהג כמו שצריך, וימיתהו השם. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. הנה כאן יש לנו מצוות ייבום, ראשונה בתורה, מצווה יהודה, בלי שהתורה צוותה אותו, מצווה לקחת את האישה הזאת ולייבם אותה. מה עשה עונן? לא התנהג כמו שצריך, ויראה בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. מתו שניהם. עכשיו מי נשאר לייבום? נשאר לנו שאלה, שאלה כבר היה בעולמו, זה כי ישבו אחים יחדיו, הוא לא נולד אחר מכן, הוא נולד קודם, אז שאלה צריך לייבם. מה קרה? באה גברת תמר ואמרה, בבקשה, אני רוצה ששאלה ייבם אותי. ייבום אפשר לעשות כבר מגיל 9, חליצה רק מגיל 13. בבקשה, היא רוצה ייבום. אמר לה יהודה, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל של אבני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. למה? היות ואצל תמר מתו שניים, יש לה דין של אישה התלנית. הוא לא רצה לתת את שאלה כדי שלא ימות בנוסף. עד כאן הדברים שיש לנו בנושא הזה. בא רב חיים ויטל בספרו עץ הדעת טוב וכותב דבר מבהיל. ער היה רק רע בעיני השם, הוא היה רע בבן אדם למקום, זאת הייתה העבירה שלו. עונן שלא רצה לקחת את אשת אחיו כדי לא להביא את הנשמה של ער לעולם, הוא היה מושחת גם בבן אדם לחברו. הוא לא רצה שאח שלו יחזור בחזרה, אח של חמד, יש אפשרות להחזיר אותו. לא! הוא לא רוצה. אז הרוע שלו לא רק רוע בבן אדם למקום, הרוע שלו הוא גם בבן אדם לחברו. שאלה, לא היה לו שום בעיה. אומר רב חיים ויטל, הבן הראשון היה ער, היה רע בני השם כנגד בית ראשון. מה היה בבית ראשון? מה הייתה עבירה שעליה נחרב הבית הראשון? עבודה זרה. השני היה עונן. מה הוא היה לו? גם בבן אדם לחברו. בן אדם לחברו, מה זה? שנאת חינם חרב הבית. שנאת חינם, זה מה שהיה לעונן, ששנה את ער ולא רצה להביא אותו בחזרה לעולם. אז שנאת חינם נחרב הבית השני. לכן שניהם מתו. השלישי, שאלה. שאלה זה כנגד בית המקדש השלישי, שישאר קיים לנצח. איפה מצאנו? שאלה מצאנו גם אצל יהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגב, עד יבוא שילו ושם מקטמים. אלה הדברים שמופיע בדברי רבותינו. טוב. בא הרמב"ן בפרשת וישב, בהרחבה גדולה מאוד, ומדבר על העניין של הייבום. אנחנו נקרא ממש קצת, רמב"ן ארוך מאוד. אני מקריא לכם מה כותב הרמב"ן. ויבם אותה והקם זרע לאחיך. הבן יקרא על שם המת. כך כותב לשון רש"י. ואין זה אמת. זה לא נכון, אומר הרמב"ן. כי ממצוות התורה נאמר גם כן, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל, ואין היבא מצווה לקרוא לבנו כשם אחיו המת. אם הוא רוצה לקרוא על שם אחיו המת טוב, אם הוא לא רוצה, אתה יכול לקרוא לו מה שהוא רוצה, יכול לקרוא לו חזקאל, או מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לשום דבר. יפה מאוד. ואמר בבועז, וגם את רות המואביה אשר אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים על שם המת על נחלתו, ולא יקרא את שם המת ממחיו ומשאר מקומו. איך קראו לו? קראו לילד מחלון? שואל הרמב"ן, הילד קראו לו מחלון? איך קראו לילד? לא מחלון ולא כליון. נו, אז איך קוראים לו? עובד. מי קרא לו עובד? השכנות. אני רוצה לשאול אותך, אם היה לך שכנות שקוראים לילדים שלך שמות, לא היית עובר דירה על המקום? נו, רבותיי, השכנות קראו לו עובד. אומר הרמב"ן, לא קראו לו לא מחלון ולא כליון, ושום שם לא קראו לו. ולא אלימלך, שום שם. אז מה אתה רוצה? לא צריכים לקרוא שם. וכאן הרמב"ן ממשיך מאוד ואומר, עניין הייבום, כותב הרמב"ן, הוא מסודות התורה בתולדות האדם, וניכרו לעיני רואים אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה בייבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה. כי כל שאירוע קרוב אליו ממשפחתו, הוא אשר יורש תחלה, יגיע ממנו תועלת. והיו נוהגים, כותב הרמב"ן, לישא אשת המת, האח, או האב, או הקרוב מן המשפחה. אחד מהמשפחה, לא בפני דין מתן תורה, או שהאח היה מייבם, או שהאבא היה מייבם, או הקרוב הגואל, כמו שמצאנו בבועז. בועז לא היה לא אח ולא אבא. מה היה בועז? יש מחלוקת בחז"ל הקדושים, בין רבנן לרבי יהושע בן לוי. אם בועז היה אח של אלימלך, או שהיה בן אח, אם הוא היה בן של סלמון, אז הוא בן אח, סלמון וטוב, ובועז היו אחים. אז במילה, אתה מוצא זה שלושה אחים, אז מה הוא בן אח? מה הוא קשור לבן אח? יש דוד שלפניו, טוב לפניו, שהוא יגאל, אומרת, או שבועז גאל, הוא בכלל לא קשור, אבל הוא מהמשפחה. למרות שבועז זה כבר אחרי מתן תורה, אבל זה גם לא איבום. זה לא איבום, כי אין אחים. אלימלך לא נשארו ילדים, אז אלה זה לא שייך. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו בעניין הזה, מי שרצה יעיין כאן ברמב"ן, בהרחבה גדולה מאוד בסייעתא דשמיא. אני רוצה לעמוד על העניין שכותב הרמב"ן. לדעתו הוא אומר, יהודה עשה את זה מיוזמתו. הוא לא מצא משהו אחר, עשה את זה מיוזמתו. כמובן שהרמב"ן קודש קודשים ואין לנו רשות לערער אחריו. אבל במדרש בשיר השירים, בשיר השירים א' או ת', אומר המדרש, רבי אלעזר אומר, משל למלך שהיה לו מרתף של יין, היה מלך, היה לו מרתף של יין, הגיע אורח אחד, מזג לו את הכוס הראשון, בא אורח שני, מזג לו את הכוס השני, כיוון שהגיע בנו של המלך, נתן לו את המרתף, הביא הבן של המלך, הוא לא מזג לו כוס, אמר לו, כל המרתף שלך, בבקשה כבודו. כך אומר המדרש, אדם הראשון הסתווה על שבע מצוות, מאיפה לומדים את זה? מפסוק אחד, בפרשת בראשית, ויצב השם אלוקים על האדם למור, מכל עץ השגן, אכול תאכל. זה מה שכתוב. ויצב, אומרים חז"ל במדרש, זה עבודת כוכבים. השם, זה קללת השם שנאמר, ונוקב שם השם אות יומת. אלוקים, אלו הדיינים שנאמר, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. על האדם, זה שפיכות דמים. למור, זה גילוי עריות. מכל עץ השגן, תאכל, זה גזל. נוח, נתווסף לו עוד מצווה נוספת. מה נתווסף לו? עבר מן החי, אברהם נצטווה על המילה, ויצחק חנכה לשמונה ימים. הוא נצטווה בגיל 99. יצחק מתי? לשמונה ימים. יפה מאוד. יהודה נצטווה על היבמה. מה שכתוב כאן, שיהודה ציוו אותו על היבמה, שנאמר, ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. ישראל, כיוון שנהיה עם ישראל, קיבלו כל מצוות תעשה ולא תעשה. זה מה שאומר המלך, ברגע שהגיע הבן של המלך, היא הבן של המלך, נתן לו את כל המרתף, הגיע עם ישראל, נתן להם את כל המצוות. במדרש ובאי קורא בפרש ב' אות י', משמע שיהודה עשה את זה בלי ציווי. זו הייתה יוזמה שלו, הוא יזם את העניין הזה. המעניין שהרמב״ם, בהלכות מלוכים, מונה את הכל מה שנסתווה האדם הראשון ואברהם, שהוא מגיע לאיבום של יהודה, הוא לא מזכיר את זה. למה? מעניין, הרמב״ם בהלכות מלוכים לא מזכיר את זה. סימן שמה? שבאמת איבום זה הייתה יוזמה של, של, של יהודה, כמו שמובא במדרש, שבא יעקב אבינו ונסתווה על גיד הנשה. גיד הנשה זה משמע שעם ישראל יזם את זה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. אבל אומר המדרש, יעקב נסתווה על הדבר הזה. טוב, עד כאן הדברים שכותבים רבותינו סביב העניין הזה בסייעתא דשמיא. למדנו בקצרה מאוד את הנושא הזה שנקרא בשם איבום. אני רוצה ברשותכם להגיע לאיזשהו יסוד גדול בעבודת השם שנלמד מתוך הפרשה הזאת עד כמה שידינו משגת. כדי להבין את הדברים, אילו היינו יכולים, היינו צריכים לתת כמה וכמה שיעורים. למה? בגלל שאנחנו צריכים לדעת למה צריכים להוריד לו את הנעל, למה צריכים לחלוט לו את הנעל, ולמה צריכים לירוק עליו, לפניו. כי אולנו יודעים כמה התורה מזהירה שלא לבייש שום אדם בעולם, וכמה צריך להיזהר שלא לפגוע בשום אדם. וכאשר אדם גנב או גזלן, יש הבדל בין שור לבין שה, כי זהו שחב ולא שחב. התורה כל כך משגיחה על צער שבן אדם, וצער הכלימה אמר ממוות, כותב לנו, כותבים רבותינו הראשונים, כמה אדם צריך להיזהר על בנת פנים, וכמה תמר נזהרה שלא להלבין את פניו של יהודה, ורק אמרה לו, ענק, בבקשה, הקרנה למי החותמת והפתילים, ואם היה אומר, לא מכיר שום דבר, אז לא היה קורה שום דבר. ואתה רואה כמה נזהרו שלא לבייש, ואהרון הכהן ומשה רבינו לא רצה ללכת לגאול את ישראל, כיוון שאהרון יכול להיפגע, וכאן התורה, קבל עם ועולם, אומרת, בבקשה, וירקה בפניו, היא יורקת בפניו. איזה מין תהליך זה, מה מונח כאן בעניין הזה של הריקה בפניו, מביישים אותו בפני כולם, וקוראים לו כולם בית חלוץ הנעל. יכלת להגיד לו לחלוץ את הכובע, בלי צריך הרבה פרוצדורות, ויקרא בית חלוץ הכובע, למה צריך דווקא לקחת את הנעל? כמובן שכל פרט כאן צריך בקשה, ביורים שלמים, למה יריקה, ומה מונח כאן ביריקה, ומה קורה כשהם מתחתנים, וכו' וכו', כל הדברים האלה צריכים ביור. צריך לדעת רק דבר אחד, שמדאורייתא, כמו שכותב כאן וכאן, אור החיים הקדוש, הוא לא חייב להתחתן איתה ולהישאר איתה כל החיים. הוא יכול לייבם אותה פעם אחת, ואחרי שהוא מייבם אותה פעם אחת, הוא נותן לה גט והיא הולכת הביתה. היא לא צריך לחיות איתה, כתוב, ולא תהיה לו אישה. אבל בכל אופן, אם כזה, כותב לנו כאן אור החיים הקדוש, ולכן אומרת התורה, ויבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה ויבמה. אז מה כתוב כאן? שהוא לוקח אותה, ולוקח אותה ותהיה לו כאישה, כותב אור החיים הקדוש. עזרה לה ולבאים וחיוב מלכותי, והבא עליה, ואומרו יבמה יבוא עליה, רמז שאין חיוב על היבם, אלא ביחד. פעם אחת הוא מתייחד איתה, קיים את המצווה, קיים את המצווה, אם נולד ילד בבקשה, ואם לא נולד ילד, אז לא. מצאנו אצל מי? אצל רות ובועז. הוא ייבם אותה. כמה זמן הם היו? פעם אחת, לילה אחד, למחרת הוא נפטר. יהודה ותמר, כמה זמן הם היו ביחד? פעם אחת. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה נעשה בפעם אחת. אומר החיים הקדוש, לא צריך יותר מזה. יש ירושלמי, מופיע גם בבבלי, בקוף י"ח, אמר רבי יוסי בן חלפתא, חמש פעמים בעלתי וחמש נטיות נתתי. ומה נינון? מי הם? רבי שמואל ברבי יויסי, ורב לוזור ברבי יויסי, ורבי חלפתא ברבי יויסי, ורב טילס ברבי יויסי, ורבי נחם ברבי יויסי. חמש פעמים. כותב הירושלמי, ויביאותי אור החיים הקדוש, שרבי יוסי בן חלפתא נפלו לפניו חמש יבמות. חמישה אחים שלו נפטרו מבלי להשאיר ילדים. והוא ייבם את כל אחת מהם, ומכל ייבום הוא בא והתייחד איתם פעם אחת, ומכל פעם העמיד בן אחד. וזה חמישה שנקראים בשם רבי יוסי. למדנו מכאן שזה מצווה, כותב אור החיים, אבל פעם אחת. אלה הדברים שכותב לנו אור החיים הקדוש, והדברים ודאי צריכים להתבהר בהרחבה. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת, והנקודה הזאת אולי תהיה לנו ביאור לנושא הזה בסייעתא דשמיא. בואו תראו דבר יפה. בשנה הבאה אולי נוכל קצת להרחיב בזה יותר, אבל יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין. בפרשת מיקץ, אנחנו בדרך כלל, זה הפטרה של חנוכה. הפטרה של חנוכה במיקץ. פרשת וישב היא בדרך כלל לפני מיקץ. בשנה הבאה לנו טובה, שנת תפשין פי דלת. אם לא יבוא משיח חדש ויקדשו את החודש על ידי ראייה, הסדר שכתוב בלוח, שהנר האחרון של חנוכה הוא ביום שישי. שבת היא שבת רגילה. שבת מיקץ, שבת רגילה. מה מפטירים? כאשר מיקץ לא יוצא בחנוכה, זו הפטרה מאוד נדירה. מה מפטירים אז? בואו נקרא את ההפטרה. ויקד שלמה, והנה חלום. ויהי מיקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, מה ההפטרה? ויקד שלמה, והנה חלום. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו. אומר הנביא בספר מלוכים בפרק ג' אז תבונה שתיים נשים אל המלך ותעמוד לה לפניו ותאמר האישה אחת בי אדוני אני האישה הזאת אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד והילד אימה בבית באות שתי נשים ואומרות לשלמה המלך אנחנו שנינו גרות בבית אחד ואנחנו ביחד ילדנו והיא ביום השישי ללידתי ותלד גם האישה הזאת גם האישה שהייתה שם ילדה ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, דולתי שתיים, אנחנו בבית. וימת בן האישה הזאת, לילה אשר שכבה עליו, היא נשכבה על הילד, והרגה אותו. ותקם בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, אני ישנתי, לקחה את התינוק, ושמה אצלה, ותשכיבהו בחיקה. ואת בנה המת, השכיבה בחיקי. שמעתם? אומרת, תשמע, הבן שלה מת, והיא הלכה, לקחה את הבן שלה, שמה אצלי, ואת הבן שלי החי, העבירה אליה. ואקום בבוקר, להעניק את בני, והנה מת. ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. האמא הזאת זיהתה, שזה לא שלה. אז לא היה פתקיות שכתוב, נודע בשעה הזאת, בזה וזה, אז לא היה. אז אומרת, אבל זיהיתי את הילד, זיהיתי אותו. ותאמר האישה אחרת, לא כן, בני החי ובנך מת. וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי, ותדבר נא לפני המלך. ויאמר המלך זו, אומרת זה בני החי ובני חמת, וזו אומרת לא, כי בני חמת ובני החי. הוא עשה כאן לימוד מי קדים את החי למת, זה נושא מאוד מעניין, נעזוב את זה כרגע. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחד, ותחתי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמי על בנה ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, גזורו. ויאמר המלך, תנו לה את הילד החי, והמת לא תמיתו. היא אמו. עד כאן הדברים, משפט שלמה המפורסם. טוב, רבותיי, בא מאירי במסכת יבמות, ואומר, מה קרה כאן במשפט הזה? אומר פשוט מאוד, זאת הייתה קלה וחמותה, קלה וחמותה. הקלה ילדה בן, וחמותה ילדה בן. עכשיו ככה, הבן של הקלה נפטר. אם הבן של הקלה נפטר, היא צריכה עכשיו לחכות ליבום מהבן הקטן שנולד לחמותה. היא צריכה לחכות 9 שנים ליבום, או 13 שנה לחליצה. אז מה היא עשתה? היא לקחה את הבן של חמותה ושמה אצלה, לומר, זה שלי. אם זה שלי, אז לא נשארתי בלי ילדים. הבעלי שנפטר, השאיר ילד, אז הילד קיים. לחמותי, אין ילדים. אז אין כבר בן שאני צריכה לחכות, שיחלוץ, או ייאבם. אז מה שהיא עשתה כאן, היא לקחה את שלה. באותו רגע שבא שלמה ואמר, בוא ניקח את הילד ונחתוך אותו. היא הייתה מבסוטה, למה? כי באותו רגע שחותכים אותו, היא גם כן לא צריכה לחכות. למה היא לא צריכה לחכות? כי באותו רגע שהילד הזה מת, אז זה לא לה ולא לחמותה, והיא משוחרת לשוק. אז לכן היא אמרה, גזורו, לא אכפת שיגזרו. למה? כי עד איזה שיגזרו כבר לא יהיה הילד הזה בעולם, לא יהיה בעולם, לא יהיה דבר שיתקע אותה. כך כותב המאירי בביור העניין. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על שאלה אחת, לפני שאנחנו מגיעים אל הליבה של השיעור. בשולחן ערוך, אבן העזר, סימן קוף סמך ת', נאמר, לאחר שאדם חולץ, מברך ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו ומצוותיו של אברהם אבינו. הרב, יקרצה לכם שולחן ערוך. אני חוזר. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקותיו ומצוותיו של אברהם אבינו. אז בשלמה ברית מילה, אתה אומר להכניסו בבריתו של אברהם, אבינו מובן, מה שייך החליצה? אם היה כתוב פה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשמור חוקותיו ומצוותיו של יהודה, הייתי אומר טוב מאוד. למה? כי הבאנו מקודם מה אומר המדרש בשיר השירים. מה אומר המדרש? אברהם נסתבר על המילה יצחק, נסתחנך אותה, ואחרי זה מה? יעקב אבינו נסתבר על גידן השם ויהודה על היבום. אני מבין אם אתה אומר חוקיו ומצוותיו של אברהם אבינו. אבל איזה חוקיו ומצוותיו של אברהם אבינו? על מה מדובר כאן? לכאורה הדבר הזה לא מובן, ובוודאי שצריך להבין אותו. אילה לנו זמן, רק על זה שיעור. רק על זה שיעור. אני רוצה להגיד לכם מאיפה זה בא. רבותיי, מופיע במדרש. בשעה שאברהם אבינו רץ במלחמת המלכים 4 מול 5, ונודע לו שלקחו את לוט בשבי, לקחו את לוט בשבי, ברגע שלקחו את לוט בשבי, וירק את חניכיו ילידי ביתו, וירדוף, הוא רודף אחריו, ומה הוא עושה? הוא מחזיר בחזרה את לוט ואת סדום ואת רכושו, הכל חוזר בחזרה. אחר כך יוצא לקראתו מלכי צדק מלך שלם, לא נקרא את הפסוקים בפנים כי זה ארוך, יוצא מלכי צדק משלם, והוא כהן עליון. מה הוא נותן לו? לחם ויין, והוא כהן עליון. מגיע מלך סדום, מה אומר לו מלך סדום? מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? תן לי הנפש והרכוש, קח לך. מה אומר לו אברהם? עם מחות והצרוך נעל, אומר לו יעקב אבינו. מחות, אומר לו אברהם אבינו, עם מחות והצרוך נעל, ולא תאמר, אני ישרתי את אברהם. חז"ל הקדושים אומרים, מה פתאום, מה אמר עם חוט והצרוך נעל? אמר, אומר המדרש, המדרש רבה, נאמר אותו בקצרה. אומר המדרש, אתה יודע מה זה? היות והוא אמר עם חוט, אתן לבניך חוט של ציצית. והיות ואמר והצרוך נעל, אתן לבניך יבמה וחליצה. יוצא שהמתנה שיבום וחליצה, מי קיבל אותה? אברהם אבינו, מתי? בשעה שהוא הלך. בשעה שהלך להציל את לוט. מה כתוב בפסוק? בא הפליט ויגד לאברהם העברי. מה הוא אומר לו? הוא בא ומודיע לו, תשמע, נשבע בן אחיך, נשבע. זה מה שכתוב כאן. יוד ושמע שנשבע בן אחיו. אז מה הוא עשה? הוא רץ וירק את חניכיו, וישמע אברהם כי נשבע וירק את חניכיו ילדי ביתו, 18,300 וירדוף הדן, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדם ויקם וירדפם, מחזיר בחזרה את כל הרכוש, מלכי צדק בא, ומלך סדום בא, ואומר בבקשה, תן לי הנפש והרכוש כך לה, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם כלעליון, קונה שמיים וארץ, עם איכות והצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר, אני ישרתי את אברהם. אומרים חז"ל, אתה אמרת מחוט, יזכו בניך לציצית. אמרת שרוך נעל, יזכו בניך ליבמה וחליצה. טוב, מה הקשר? מה הקשר? אומר הספר נתיבות יצחק, דבר נפלא. דע לך, אתה יודע מה? בפרשה הזאת לומדים מסירות נפש שצריך לעשות לאח. בא הפליט ואומר לו מה? מה אומר לו הפליט? והוא אומר לו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, מה הוא מודיע לו? הוא מודיע לו שלקחו בשבי את מי? את לוט בן אחיו, זה מה שקרה, לקחו אותו בשבי. ויקחו את רכוש סדום ועמורה, ואת אוכלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט, והוא שוכן בלוני ממרא, והוא אומר לו את הדברים האלה. וישמע אברהם כי נשבע, מה כתוב בפסוק? ונשבע אחיו, הוא שומע שאח שלו נשבע, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, והוא רץ, וישב את כל הרכוש ואת לוט, אחיו, הוא רכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. אומר הספר נתיבות יצחק, מה אתה רואה? שאברהם היה מוכן לסכן את החיים שלו, וללכת עד איפה? לרדוף אחרי כולם, ארבעת המלאכים, בשביל מה להחזיר את סדום, את אחיו שלו, לוט, אח שלו, זה לא אח שלו, אבל תראה איזה מסירות הוא עשה. מוכן לרוץ אחריו כדי להחזיר את מי? את לוט אחיו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת מתחות והצרוך נעל, אתן לבניך מצווה, כי ישבו אחים יחדיו, מזה תלמד מה זה אחוות אחים. יש לך אח, צריך להיכנס למלחמה, מול ארבעת המלאכים מול החמישה, לצאת למלחמה מול ארבעה אחים, כדי להחזיר בחזרה את אח שלך. רבותיי, אם הלך אברהם אבינו להחזיר את אח שלו לוט, כן? לסכן את החיים שלו להחזיר את אח שלו לוט, באה התורה ואומרת, אתה סיכנת את החיים שלך כדי להחזיר את אח שלך לוט. אומרת התורה, ניתן לך מצוות יבמה. מה זה מצוות יבמה? אתה תחזיר בחזרה את אח שלך שנפטר. בתשובת המשקל, כמו שאתה דאגת להחזיר את לוט, בתשובת המשקל אתה תחזיר עכשיו את הנשמה של אח שלך נפטר. מאיפה לומדים את זה? כי ישבו אחים יחדיו. איזה אחים? קין והבל, שם לא זכו ליבם. מי אחיו? אברהם אבינו שרץ אחרי לוט כדי להחזיר אותו. למה? כי נשבע אחיו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רצת להציל את אח שלך, את לוט. זה מכאן אנחנו נקבל מתנה, עד כמה אדם מצווה לתת מה? עזרה לאח שלו המת ולהחזיר אותו בחזרה. עד כאן הדברים שיש לנו בקצרה, רק על הנושא הזה, בעזרת השם, שנגיע לפרשת לך לכו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, נדבר קצת על החוט הזה של חוט נעל. לכאורה, מה שהוא אמר לו, ייתן לך מצוות ייבום וחליצה, הוא אמר, ואת שרוך נעל, שרוך נעל זה חליצה, זה לא ייבום. ייבום, מה שאנחנו אמרנו עכשיו זה ייבום, חליצה זה הוא שהוא חולץ את הנעל. אמר לו, ייתן לך מצוות ייבום וחליצה, צריך להסביר את הדברים, אבל עוד חזון למועד בעזרת השם. רבותיי, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפורים כולם אוהבים. מייסה שאויו מופיע במעיין האמונה, בחלק א', כמדומני עמוד ר' י' ג'. מספר מעיין האמונה כך. היה אדמור, קראו לו הרבי מוישווה. רבי מוישווה, זה היה שמו. היה בתשיבה של הרבי מוישווה, היה תלמיד גדול, קראו לו רבי מנחם מנדל וידר. זה השם שלו, מנחם מנדל וידר. הוא היה הבן של הרב של בורשה. בורשה, לא. היה אילוי גדול, אילוי בישיבה, היה נחשב מטאור, ודיולה גדולות, היה אמור להיות אחד מגדולי הדור. מה שקרה, על הדרך, אביו נפטר, והיות ואבא שלו נפטר, אז מי שבאופן טבעי צריך לרשת מי? הבן, הוא בסך הכל בן 17. הוא היה בטוח שהוא יורש, הוא גם גאון, וגם אבא שלו היה ברגעות שלו. הפרנסים של העיר לא רצו. הפרנסים של העיר לא רצו לתת לו, ולכן אמרו לו, אתה לא תהיה. זה הכל, אין סיכוי, אתה לא תהיה. לא. הוא שמע שהוא לא עתיד להיות, והפרנסים אמרו לו שהוא לא יהיה, הוא ראה שאין סיכוי, מה הוא עשה? החליט להמיר את דתו. להמיר את דתו. אויז גשמדת, נהיה משומד. הלך והפך להיות כומר. כומר. עלה בדרכות הכמורה, אמרנו היה גאון, עלה בדרכות הכמורה, והפך להיות הקרדינל של בוקרש. לא פחות ולא יותר. הקים שם גדודים שנגדעים גדודי הברזל, וקיצור, הוא עודד את כולם לעשות שמות ביהודים. שמות. הוא כותב שם שהיהודים סבלו ממנו, הוא כתב מאמרים, הוא היה אחד מבפנים, אז הוא סיפר לכולם מה זה היהודים, דברים נוראים. קיצור, הוא כותב שם שהיו הורגים יהודים ותולים אותם באטליז, וכותבים בצר כשר על היהודים, ככה הם כותבים, השם ירחם. בקיצור, זה וידר הזה. היה וידר, הוא לא שינה את השם שלו. מנחל מנדל וידר, זה השם שלו, וידר. קרדינל וידר, יפה מאוד. יום אחד נפטר הרבה מוישווה, הוא הגיע אליו והקרדינל הזה, הוא אומר לו, תשמע, אם אתה לא מפסיק להיות קרדינל ועושה שמות ביהודים, אני אדאג לסלק אותך מהעולם הזה. אני אדאג לסלק אותך. תחזור בך! ופעם, פעמיים, שלוש זה חזר, הוא הרז את הדברים שלו, לקח את הצלב שהיה לו מלא יהלומים, ונכנס לאדמור מסקולן. לאדמור מסקולן. נכנס, הוא כבר לא בא עם הבגדים של הזה, הוא כבר בא עם כובע. הוא נכנס ביחידות לרבי מסקולן, המסקולן מסתכל עליו ואומר, שואל מה לכם רבי? אומר לו. אומר לו, מי אתה? הוא אומר לי, אני מנחם מנדל וידר. הרבי תפס לו לשני הידיים, חיזק אותה, אמר, הבן שלי, בני ברוך שובך. ככה אמר לו, מנתאי רקין, תודה רבה הבן שלי שחזרת בחזרה. הוא אומר, אני מבין שאתה נמצא באיזה שערה. הוא אומר, תחזור בחזרה, תלמד פה, יכול להיות שיוישו אותך, אני אלך למשמרת. זה מנחם מנדל וידר, זה הסיפור שלו, הוא קבור בצפת. הוא קבור בצפת, הוא עלה ארצה, הוא קבור בצפת. כך כתוב שם בספר. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? אני רוצה לצאת איזשהו תיאור, בבקשה, נלמוד מכאן דבר נפלא בעבודת השם. מה קורה כשאח נפטר? אח נפטר. שני אחים גדלו יחדיו, שני אחים גדלו יחדיו, הקימו בתים, היו מבית פשוט או לא פשוט, לא משנה, יהודים שומרי תורה ומצוות. אח אחד החליט להיות חסידי. חסידי. היו מבית פשוט, נהיה חסיד. לבש טריימל, לבש זברה, כזה זה ז'פטה, וזה נהיה חסיד. יפה מאוד. השני אמר שלא טוב לו פה עם הרפורמה הזאת, הוא לא מסתדר. הוא החליט, הוא נוסע לרומא. רומא. נסע לרומא. נסע לרומא, שכח מהיהדות שלו, היה נשוי עם אישה, שניהם דתיים, פרקו רחמון הליטן כל עול, והיו ברומא. ברומא הסתובבו שם בבוהמה, ולאט לאט התקלקלו, הכירו כל מיני אנשי נצרות, והבחור הלך ללמוד כמורה. כמורה! נו, כעבור כמה שנים, התמנה לכומר. עלה יותר לגדולה. נהיה קרדינל. קרדינל זה הסגן של הפופ. הוא הסגן שלו. יפה מאוד. נהיה קרדינל. נו, מה קרה? לקרדינל הזה נהרג בתאונת דרכים. בלי ילדים. בלי ילדים. מה הדין של אשתו? היא צריכה עכשיו ייבום וחליצה. או ייבום או חליצה. למי קוראים לייבם אותה? לאח הזה ממאה שערים. הוא בא עם שטריימל, קטוינס פסים, הוא מגיע לרומא, עבר לבית הדין, אומר, בבקשה, אני רוצה לייבם את איש גברת. מייבם או לא? כן, מייבם? בסדר. להקים שם לאחיו, יחזור הקרדינל וידר עוד פעם. כן? בסדר, לא, אני שואל, אתה עושה ככה אם זה נראה לך פשוט? אני לא יודע. אתם אומרים כן, אני זורם איתכם, הכל טוב. יפה מאוד. בוא נראה ההפך. רבותיי, ההפך. מה קורה? הקרדינל יש ילדים. אבל לאו ממאה שערים אין ילדים. והוא נפטר. הוא נפטר, מגיע הכומר, מגיע הכומר. הוא רוצה לייבם את אשת מאה שערים. כן או לא?
כן.
לא יכול?
מייבם.
מייבם. זאת אומרת, הכל אתה, מבחינתך, כולם טוב. טוב. אני הרב, אני הולך איתך, אני אין לי מעיות. הכל בסדר. אבל השליפות האלה זה דבר שצריך ללמוד לך לפחות 50 שוטים כדי לענות את זה. בסדר, אתה אומר? לא. רבותיי, הלוכה בשולחון אורך. יש שתי דעות בשולחון אורך, הלוכה בשולחון אורך. אם הקרדינל צריך לייבם את האימי מהשערים, הוא לא מייבם. אבל להפך, כאשר ההוא ממאה השערים צריך לייבם את אשת הקרדינל, מייבמים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. להחזיר את המת בחזרה, איזה מת? הקרדינל הזה, להחזיר אותו בחזרה, מה אומרת התורה? ולא ימחה שמו בישראל, כך אומרת התורה. והיה הבכור אשר תלד יקום עד שם אחיו המת, ולא ימחה שמו בישראל. לא ימחה שמו בישראל של הקרדינל? כן, תגידו כן. ככה אמרת, כן. בטח, חוזר, מה חוזר בתשובה? הוא יכול לחזור בתשובה, הוא יכול לחזור גם שהוא חי, הוא לא חזר. אבל אתה אומר, כן, הוא לא יכול לחזור בתשובה. בסדר, אני מוכן לקבל הכל. זה מה שכתוב כאן. בא אבני נזר ושואל, האם מותר להגיד על כומר כזה, ימח שמו? מותר להגיד ימח שמו על כומר כזה?
לא.
לא. למה? למה לא? יש אחד, קראו לו יהושע. ישוע, אתה מכיר אותו? יהושע. לא מכיר אותו? אבי הנצרות. איך קוראים לו? למה נקרא שמו בישראל ישו? ימח שמו. אז אומרים ימח שמו, לא? נשאל לאבני נזר, האם מותר להגיד ימח שמו או לא? אמר הבא פתאום מותר, כתוב כאן בפסוק. ויח חור אשר תלד, יקום עד שם אחיו המת, ולא ימחה שמו בישראל. אז איך תגיד ימח שמו כשהתורה אומרת שלא ימחה שמו? אז אסור להגיד ימח שמו. אז איך אתה אומר על ישו ימח שמו? זה שיעור בפני עצמו. אבל זה מה שכתוב כאן. יוצא רבותיי, מה למדנו? למדנו שמחזירים בחזרה את מה? מחזירים את אותו קרדינל, מחזירים אותו בחזרה. לוקח האדם ממאה שערים, מתחתן עם הגברת הזאת ברומא, ומביאים ילד לעולם, ועל ידי זה מה? על ידי זה מקימים שם חדש בישראל. מה כתוב כאן רבותיי? בספר שנקרא הלקח והליבוב, הוא הולך ברעיון אחר, אבל אני רוצה לקחת ממנו נקודה. כשאנחנו מחפשים ראשי תיבות לאלול, כמה כבר הבאנו בשבוע שעבר, בן פורת יוסף? היה בשפע, נכון? הבאנו לכם, התנהלה לי איתי לרגל המלאכה, והבאנו לכם שם המפגש של יעקב ועשיו, שעברו התקשר ליהודי, אומר, הרב, באשר יצר, אתה אומר שבע פעמים ביום אלול. איפה? אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. אפשר להתקיים ולעמוד, ראשי תיבות אלול. איזה רעיון. שאל אותי מה הקשר לעניין. טוב, בקיצור, מצאנו עוד רעיון. בוא נלך הלאה, רבותיי. כותב הספר הלקר והליבור, אונן לא רוצה לייבם את אשת ער. למה? הידע אונן כי לא לא יהיה לא לא ראשי תיבות. איך נכנס אלול פה בתוך היבום? אתה יכול להגיד לי? איך נכנס כאן אלול בתוך היבום? מה התשובה? אתם יודעים מה התשובה? באה התורה ואומרת לבן אדם, אל תישבר. יכול להיות אחד שעבר עבירות ועבר ושנה ושילש וריבע. נגיד, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי! מה, הוא יקבל אותי ככה? כמה עבירות עשיתי בחיים? כמה הבטחתי? פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה אומרת לו התורה? גם אם הוא היה קרדינל ברומא, תביא אותו בחזרה. למה? כי אלול אפשר להתחיל הכל מחדש. מתחילים הכל מחדש, יוולד ילד חדש, מהות חדשה, זה אלול. אלול זה בריאה חדשה, נבראים מחדש, זה הכוח שיש לאלול. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, כמה הקדוש ברוך הוא שומר שלא יידח ממנו נידח, כמה הקדוש ברוך הוא שומר שחס וחלילה שום נשמה לא תלך לאיבוד. אלה הדברים הנפלאים שיש לנו כאן בפרשה. רבותיי, בשבת הבא לנו לטובה, זה 100 שנה לייסוד מפעל הדף הלאומי. בדיוק 100 שנה שיסד מאיר שפירא מלובלין, יסד את מפעל הדף היומי. כולנו יודעים עד כמה הופץ התורה בעולם בזכות מפעל הדף היומי. כמה לדף היומי יש כוח כדי לנצח את היצר הרע. כמו שכולנו יודעים שמאיר שפירא מלובלין, כך קראתי פעם, שהוא אמר בדרשה שהוא נסע, הביא את הגמרא בבחורות. הגמרא בבחורות מביאה רשימה, הגבלה בין בעלי חיים לבין אילנות. האילן הזה הלך 32 יום, ככה באילן ככה. התרנגולת ל-21 יום, כנגדה באילן לוז. רשימה שלמה שהגמרא עושה. בסוף הגמרא אומרת, חרובים ל-70 שנה, וכנגד זה אפאה, אומרת הגמרא, יש נחש, הוא גם כן ל-70 שנה. בסוף אומרת הגמרא, ונחש ל-7 שנים. שואל מאיר שפירא מלובלין, והוא כנגד מה? אתה מביא כל אחד בעלי החיים כנגד משהו, הוא כנגד מה? אמר מאיר שפירא מלובלין, נחש ל-7 שנים, מה כנגדו? הדף היומי. הנחש הכוונה ליצר הרע, זה היצר הרע. היצר הרע רוצה להעביר אותנו על הדעת, מה צריך המאור שבתורה מחזירה למותיו. אמר מאיר שפירא מלובלין, כבר הגמרא אז ראתה את הדף היומי. מה? ונחש ל-7 שנים. מה זה 7 שנים? המסלול של הדף היומי לוקח 7 שנים. אתה רוצה לנצח את היצר הרע, מה הדרך? הדרך היא אחת. תוירו, זה הדרך שיש לנו. ברוך השם, 100 שנה, אני לא יודע כמה זכויות עומדות לו מאיר שפירא מלובלין. כמה מיליארדי דפי גמרא במהלך 100 שנה האלה נלמדו. כמה יהודים זכו להתקרב לאביהם שבשמיים. כמה יהודים נשארו מחובקים לתורה דרך הדף היומי. בוודאי שהזכויות שלו יעמדו לכל עם ישראל לקראת יום הדין. 100 שנה שהוא יצא את זה בחודש בטט, בחודש אלול, זה הזמן שהוא יצא, זה בדיוק 100 שנה. היום הגדול הזה שהוא יצא את מפעל הדף היומי. בעזרת השם, שהזכות הזאת תעמוד לכל עם ישראל, שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, לשנה של עלייה בתורה בעירת שמיים, לשנה שנזכה לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן.